שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית של עולמות נפגשים, שלום לך רב דוקטור מיכאל אייטמן.
שלום.
אנחנו בתוכניות שלנו מדברים הרבה על התפתחות החושים של האדם, התפתחות הרגש שלו, ובמיוחד היום בעולם האינטגרלי, איזה שינויים האדם עובר ואיך הוא בהתאם לזה מרגיש את המציאות. הייתי רוצה להתחיל דווקא מנקודה אקטואלית, אנחנו יודעים שנכון לשעה זו, עלולה לפרוץ מלחמה באוקראינה שיכולה להשפיע על שלום העולם, ואם אנחנו נסתכל מה הסיבות, ולא ניכנס להיסטוריה ולכל ההיסטוריה של העמים שמעורבים שם, האם בעצם לא מדובר באיזשהו משבר רגשי? יש שם אנשים, יש שם מנהיגים, אחד יש לו, לא יודע, אולי קריזה כזאת, השני קריזה אחרת, אם זה מחוץ לגבולות המדינה או הארץ העיר. בעצם יש פה איזשהו רגשות שם שצריכים בעצם לסדר. וזה בעצם כל הבעיה שלנו, איך אנחנו צריכים לסדר את הרגש שלנו. אולי אתה יכול איכשהו לכוון אותנו, איך להסתכל נכון דרך הרגש שלנו.
טוב, ודאי שאני לא שייך לא לפוליטיקה ולא נכנס לכל הפרטים הקטנים ששם כרגע מתבערים או לא מתבערים, זה לא חשוב כל כך. אנחנו צריכים לראות את המציאות איך שהיא לא מתרחשת לפנינו בסצנה הקרובה, ולא למה שקורה אחרי זה פוליטית, וגם כן לא מה שמתרחש אחרי פוליטיקה באיזה דחפים יותר פנימיים, אפילו סמויים מפוליטיקאים, סוציולוגים, פוליטולוגים, וכן הלאה. אלה אנחנו צריכים לראות את הכוחות, שבסך הכל האנושות היא גודלת, היא מתפתחת. התפתחות שלה היא לקראת הכרת הטבע שלה כרע. שלא חסר לאדם רק להתעלות מעל הטבע הזה, שתמיד על הכל חושב דרך הפריזמה מיוחדת כזאת ש... הכל לטובת עצמו, לטובת משפחה שלו, לטובת העיר שלו, לטובת המדינה שלו, ואחר כך רק לטובת העולם. במידה שהוא רואה את כל המערכות האלה, כל הגלים האלו, כן? איך שהם, שהוא נמצא במרכזם, עד כמה שהם קשורים עליו, כן? האדם לא מפותח, הוא חושב, אני וזהו. היותר מפותח חושב כבר על המשפחה שלו, עוד יותר מפותח חושב על העיר שלו, אחר כך על האזור, מדינה ומדינות השכנות אולי, ועולם. לכן תלוי הכל מהתפתחות האדם. אם אדם היה מקבל כל העולם תלוי בו והוא תלוי בכל העולם, שזה באמת נכון, לפי מה שאנחנו חוקרים ומבינים היום מה שמשיגים אפילו דרך מדע, אני כבר לא מדבר על חומת הקבלה, אז ודאי שאנחנו צריכים להתייחס לכולם בשווה. רחוק, קרוב בן אדם, רחוקה או קרובה איזה מדינה, זה לא חשוב, אני צריך בעצם לדאוג, להשתדל, לראות את עצמי כי דואג לכולם בשווה. כי זה כמו שבגוף אחד, אם זה מערכת אחת, אז במנגנון אחד לא חשוב כאן מי בריא ומי לא בריא, בכל זאת החוסר הבריאות, החוסר התפקוד הנכון, החוסר יחסים באיזשהו מקום, הוא בכל זאת מורגש בכל הגוף, בכל כללות הגוף. ולכן הבעיה שלנו היא לא לראות את הפוליטיקה, מי יתגבר על מי. רוסים על אוקראינים, או אירופאים עם אמריקאים, נגיד הרוסיה על האוקראינה, ועוד ועוד ועוד, יש כאן כל מיני חשבונות. אני מודאג מדבר אחר. איך להביא התפתחות כזאת לאנושות, שהיא תרגיש קודם כל, שהיא כולה מתבשלת בצלחת אחת. בסיר אחת.
מדגש הוא על תרגיש, סליחה שאני...
כן, שהיא תרגיש כך. ושכל הדברים האלה הם ממש כמשפחה אחת. נגיד, יש לנו ילד טוב, ילד רע, לא כל כך טוב ולא כל כך רע, ועוד הרבה 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 ילדים במשפחה, וזה הרוסיה ואוקראינה ואירופה ואמריקה, וכולם כולם ילדים באותו המשפחה, כולם רוצים להתקוטט וכל אחד רוצה להוכיח את משהו משלו. וצריכים להיות כאן איזה ארגון, ארגון גג בינלאומי, שבו נמצאים חכמים, לא פוליטיקאים, שהם נמצאים בדרגה יותר למעלה. דרגה יותר למעלה זאת אומרת שהם מפותחים עד כדי כך, מפותחים, לא חכמים בשכל, אלא חכמי לב, שהרגשות שלנו, לב זה רגש, הרגשות שלהם הם מפותחים כך שהם מרגישים כל העולם כמו משפחה שלהם, ואז הם דווקא מנהלים את כל העניין, והם צריכים אז להתייחס לכל האנושות, לכל המקרים כאלה, כתקלות שמהם צריכים ללמוד מה שקורה, אופי של של הילדים האלה שבמשפחה, כן? ולראות לילדים האלה כמה שכן צריכים וכמה שלא צריכים, ואיך שצריכים לתפקד, איך צריכים להתייחס לזה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, ללמד אותם בזה. ובעיקר כאן זה לקבל, זה לקבל את כל הדברים שמתגלים כרעים וכטובים כדבר תכון. כי מזה אנחנו לומדים. גם מדברים טובים אנחנו לומדים שעשינו נכון, וגם מדברים הרעים בדרך כלל הם מתגלים. שכאן צריכה להיות עבודה של בירור ותיקון. וכך מתקדמים. זאת אומרת, יש לנו ברוך השם על מה ללמוד, העולם שלנו מלא בעיות, דאגות כאלו שבין איש לרעהו כל הזמן יש לנו התקוטטות, ואנחנו צריכים מתוך זה ללמוד.
אז המכנה המשותף מבין כל הבעיות והמשברים, וגם שומעים את זה בדבריך, זה שאנחנו לא מרגישים, לא מרגישים את העולם כמשפחה אחת, לא מרגישים אחד את השני.
לזה אנחנו צריכים חינוך אינטגרלי.
לפני שאנחנו מדברים על החינוך האינטגרלי, רציתי לראות קודם כל, מה קרה עם הרגש שלנו, עם העולם הרגשי שלנו? כאילו אנחנו לא מרגישים נכון את המציאות, אבל מה הבעיה שם? מה שורש הבעיה עם הרגש? כי לאורך כל השנים אפשר להגיד שהתפתחנו מאוד שכלית, פיתחנו הרבה מאוד דברים, אבל מה קרה? אבל רגשית.
טוב, אנחנו משך אלפי שנים מתפתחים, ובמידה שאנחנו מתפתחים רגשית, גם כן מתפתחים שכלית. קודם מתפתח הרגש, ואחר כך השכל. ובהתפתחות הזאת אנחנו מתחילים לראות את העולם יותר רחב, יותר שייך לנו. אז על ידי זה אנחנו יוצאים לכבוש את העולם, אפילו בזמן האחרון לכבוש את החלל. אנחנו בונים מערכות. אתה רואה, יש אנשים קטנים, הם רוצים שיהיה להם איזה קיוסק, איזה מסעדה קטנה, בית קפה וזהו. יש אנשים שהם כבר רוצים רשת לעשות, לחסות בזה כל העולם וכל היבשות, באיזשהו מוצר שלהם נגיד. ישנם אנשים שהם רוצים לעלות במדע, בחוכמה, בהיקף של כל העולם. וישנם כאלה שמסתפקים במה שיש להם. יש לי ברוך השם עבודה, בית, טלוויזיה, כדורגל, בקבוק בירה בערב, אני לא צריך יותר. זאת אומרת, יש כאלו וכאלו, ואנחנו צריכים לראות את הדברים האלה כסדר התפתחות. כי פעם בכלל בן אדם היה יושב ליד הבית וחי ככה, כן? יש לו איזשהו חלק קטן של האדמה, כן, כמה עזים, איזה פרה, משהו, והיה מספיק לו, וכך היה חי. והיה חי ליד החיות כמו חיה, בעצם. ואחרי זה הרגיש שלא נוח לו, הוא חייב לצאת, הוא חייב להכיר את הסביבה יותר, את העולם יותר, הוא צריך לדעת כל מיני דברים, הוא צריך... זאת אומרת, ההתפתחות הרצונות שבאנו היא שמביאה אותנו ל... הבעיה היא שהרצונות האלו הם כולם רצונות אגואיסטיים. וברצונות אגואיסטיים אנחנו, אם מתפתחים, אנחנו נעשים יותר גרועים, רעים זה לזה. כי אני רוצה רק, לא רק לכבוש את המשהו, אלא אני רוצה גם כן לקבל מה שיש לי השני. ואני מתחיל לשוות את עצמי עם השני, עם מישהו, ולראות הדשא שלו יותר ירוק. אז אני באיזו צורה או צריך לסדר את הדשא שלי יותר טוב, או לקלקל את הדשא שלו. ואז מתחילים הבעיות, מלחמות וכל מיני דברים. וככה זה עד היום הזה. מה שאם כן היום אנחנו מגיעים למצב מאוד מיוחד. אנחנו יכולים גם כך כאילו להתפתח לכיוון הרוע שלנו. שזה האגו שלנו יחגוג יותר ויותר. ואנחנו ודאי שנסבול ממנו יותר ויותר, אבל אין לנו מנוס. זה החוק, זה הכוח שפשוט בוער מבפנים, איזה מדורה גדולה ו... האש עולה ושורפת אותי, ואני חייב לכופף כל העולם לענתי. אבל יש כאן בעיה אחרת, שפתאום לא מבפנים באש הזאת, האש החזקה ושורפת אותי, אלא בא מבחוץ איזה מערכת, רשת, שמתחילה להגביל אותי. במה? אני פתאום מתחיל להרגיש שאני תלוי באלו שפעם לא התחשבתי בהם בכלל. פתאום אני מרגיש שאני תלוי בהם. הטכנולוגיה שלנו, תעשייה, מסחר בינלאומי, כל מיני כאלו המערכות שאנחנו בנינו בינינו, אצלך יש מוצרים כאלה, אצלי כאלו ואצלו כאלו וכאלו, והוא יותר זול בעבודה, והוא יותר טוב במדע, והוא פחות במסחר ויותר בזה. אנחנו פתאום הרגשנו, בנינו ככה את העולם כזה, להשתמש בכל מה שיש לכולם. ופתאום ראינו שאנחנו נכנסנו לאיזו רשת קשר בינינו, התלות הדדית שאי אפשר לברוח מזה. כאילו נעשה איזה לוק וזהו. ואין מה לעשות. והסגירה הזאת הכללית שאנחנו עכשיו מרגישים, אנחנו, לפי האגו שלנו, לא מותאמים אליה, לסגירה הזאת הכללית. ונמצאים אנחנו בפנים, בוערים בתוך הרשת הזאת, כדור הזה שסוגר אותנו, אבל אנחנו בפנים עדיין רוצים לאכול זה את זה, ויחד עם זה מבינים עד כמה שאנחנו תלויים יותר זה בזה. וככה זה מיום ליום, התלות הזאת יותר גוברת ומתבהרת. וזה מה שקורה, כמו שאמרת עכשיו, באוקראינה נגיד, כן? שהתלות הזאת ההדדית, זה כולנו תלויים בזה. ומה עושים? זו הבעיה, שאנחנו צריכים בזה להגביל את האגו שלנו. מה טוב אם הייתי מרגיש כילד טוב עם האחרים, שהם גם כן ילדים טובים, במשפחה אחת שזו כל האנושות. מה? איך היינו חיים, מסדרים את החיים שלנו יפה וטוב, כל אחד לטובת השני, מחלקים יפה, כולם שווים, וכן הלאה. אבל אנחנו לא מסוגלים. מצד אחד, מצד שני אין לנו ברירה, אנחנו סגורים בתוך מערכת אחת הזאת. והיא... מראה לנו עד כמה שאנחנו לא יכולים לקרוא את הקשרים האלה יחד. כן? שאנחנו קשורים זה לזה. וכאן עדיין אנחנו נמצאים במאבק הזה. אנחנו רוצים לפרוץ את המערכת, אני אשלוט וכולם מצפצף עליכם ממש, כך נגיד, כמו שעכשיו נגיד רוצים להגיד לרוסים או משהו. לא. מצד אחד, ומצד שני, אין ברירה. אנחנו קשורים זה לזה. בבנקים, במסחר בינלאומי, באלפי קשרים קשרים. כן? כסף של מדינה אחת נמצאים במדינה אחרת, ואי אפשר. היום זה, אנחנו לא מבינים עד כמה שזה, זה כל כך נגד האגו שלנו, שזה, זה, זה כמו שלפעמים יש לך בעיה עם הילדים. שאתה מוכן, לא יודע מה, להרחיק את הילד הזה, לזרוק אותו כאילו ממשפחה, ואתה לא יכול. הוא קשור אליך, הוא שייך, הוא ילד שלך. או הבן שלך, אתה לא יכול לעשות כלום. זאת אומרת, יש כאן התנגשות בין האגו שלנו מצד אחד, ובין החוק שכבר מתבהר, כי זה החוק האינטגרלי על כל האנושות, שכולנו קשורים זה לזה, כמשפחה אחת. ואז תתאר לעצמך מה היית עושה במשפחה כזאת. אם יש לך 10 ילדים נגיד, כולם זה עם זה וזה עם זה מתקוטטים, נותנים מכות, ואתה פשוט נמצא בבעיה, סובל, יושב ולא יכול להסתכל אליהם ולא יודע מה לעשות. מה היית עושה? זה בעצם המצב של היום. התפתחנו עד כה.
וכל ההסבר שלך, למרות שדיברת על התפתחות העולם, תמיד אמרת, הרגשנו להרגיש את המערכת, פתאום הרגשנו, האדם מרגיש, זאת אומרת, אתה כל הזמן בעצם מדבר מתוך עולם הרגש, אם
כן,
אני מבין נכון.
כן, כי התפתחות שלנו היא התפתחות רגשית. הטבע שלנו זה רצון ליהנות, ולכן הרצון על זה ליהנות כשהוא מתפתח, הוא מושך אותנו להתפתחות שכלית, התפתחות בטכנולוגיה, במדע, במסחר, בתעשייה, בכל דבר. אבל זה מתוך ההרגשה שאני רוצה יותר. רצון הוא מתפתח קודם. הוא היסוד של כל ההתפתחויות שנמשכות אחריו.
אז אולי קודם כל אנחנו צריכים לפתח את המודעות שלנו לנושא הרגש, שאנחנו באמת בהתפתחות רגשית, שמדובר פה ברגש שצריכים אולי לעבוד איתו, לפתח אותו, כי הרבה פעמים אנחנו, אולי יש לנו שכל שמפריע לנו. האם יש פה איזה עניין שהאדם צריך לפתח איזושהי מודעות לנושא הרגש שלו בכלל? כי אולי שוק, כל השנים האלה, כאילו, נעשינו חכמים יותר, כל מיני דיסציפלינות מדעיות התפתחו, מחנכים להרבה ידע, להצלחה, להשכלה, אבל ברמה הרגשית, כאילו לא עובדים על זה בצורה כל כך חזקה, והמודעות של הרגשה היא כאילו נמוכה יותר. אולי מזה אנחנו צריכים להתחיל.
אנחנו צריכים ללמוד את הפסיכולוגיה של האדם. אנחנו צריכים להסביר לכולם
שהיא רגשית במהותה.
כן, ודאי. פסיכו זה גם כן, זה הנשמה, הכוונה היא הרגש של האדם. אנחנו צריכים להסביר לכל אחד ואחד, בעיה שאנחנו לא לומדים את זה, לא בבית ספר, לא בהשכלה גבוהה, אם זה לא לפי המקצוע. זה בעיה שאדם לא מכיר את עצמו, לא מכיר על ידי מה הוא נפעל, הוא לא מכיר בכלל ההתפתחות שלו. הוא לומד היסטוריה, למה כך התפתחנו. הוא לומד יחסים בינלאומיים, יחסים במשפחה וכל מיני דברים. רואה שזה כך. למה, מאיפה זה נובע. זאת אומרת, היסודות דווקא אנחנו לא לומדים, לא יודעים.
גם היסודות הם רגשיים?
כן, היסודות שלנו זה רצון ליהנות. ולכן האדם לא מכיר את עצמו, הוא לא מרגיש מה מפעיל אותו. איך הוא יכול להשפיע על ההפעלות האלו? האם הוא יכול להיות בעל הבית לעצמו? או שכבר הוא חושב ודן את עצמו, מברר את הדברים שבו, כבר אחרי שהרזונות שלו פועלים בו ומביאים אותו לאיזה מצב. זאת אומרת, הוא לא מתחיל מאיזה איזון, מאפס, כן? מזה שמאפס את עצמו. אלא ממשהו שהוא כבר נמצא באיזושהי הסתכלות האגואיסטית על עצמו. ולכן הצורות האלו הם ודאי הם מביאים לנו הרבה טעויות בכל רגע ורגע, ואנחנו לומדים רק מטעויות. לא שאנחנו לא מתקדמים, אנחנו מתקדמים. אבל ההתקדמות היא מאוד איטית, וההתקדמות היא מאוד בעייתית. שאנחנו בכל צד וצד שלנו, אנחנו חוטפים מכות. וקצת לומדים מהמכות, זה לא לעשות. אולי ככה, ואולי ככה שוב מכה, ואולי ככה שוב מכה, ואיכשהו מתקדמים. אבל כדי להתקדם למטר קדימה, חוטפים מכות שהיינו עם השכל, עם הידע, מתקדמים כבר לאלף מטר. זו הבעיה.
בדרך כלל האדם לא מאמין לרגש שלו, הוא אומר כנראה שאני טועה. ואז הוא הולך לפי איזשהו שכל מסוים. וככה לאט לאט הוא צובר, הוא מתרחק בעצם מהרגש.
מאיפה יש לו שכל? אתה צריכים ללמוד את זה יחד עם הרגש. זה מה שאני אומר שצריכים ללמוד. כי השכל יש לו מתוך כל הניסיונות שעבר בחיים שלו, שהלך אחרי הרגש. רוצה אני, נו, תנסה. אוי, לא טוב. עם הרצון הזה, בצורה כזאת, אני כבר לא עובד. אני אולי עם הרצון אחר, בצורה אחרת, בבקשה, אוי, גם כן לא טוב. וכך אדם מקבל שכל. ושכל בא אחרי הרגש ומתיישף על הרגש, ואז הם עובדים יחד. מוח ולב. אבל זה דרך ארוכה מאוד, ודרך קשה מאוד. אם אנחנו מלמדים את האדם איך עובדים המערכות האלה, רגשית ושכלית, איך הם תלויים זה בזה, וגם כן מלמדים אותו שהעיקר מה שהוא צריך זה להשיג איזון עם הטבע, שבסך הכל אין לנו יותר מה להשיג אלא רוגע.
מלמדים את האדם לעבוד דרך הרגש, נכון?
דרך הרגש. איך אנחנו משיגים איזון עם הטבע הכללי. הטבע שמשתנה בנו רגשית. אנחנו צריכים כל פעם להתאים את עצמנו עם העולם הסובב. אז אנחנו לא נחטוף מכות מהאקלים, ולא מייחסים בינינו, ולא עם האדם עם עצמו. כי סך הכל, אני צריך כל פעם שהרגש שלי עולה, האגו שלי עולה. רוצה אני משהו יותר. אני את הרצון הזה חייב להתאים לסביבה, לבני אדם ולטבע הכללי. ואם אני פשוט או יותר ככה באיזושהי צורה מאזן את זה, אז אני מגיע למצב הכי טוב, הכי נוח, לעת עתה. רגע הבא, האגו שלי שוב רוצה משהו, דבר חדש שלא הרגשתי. שלא הרגשתי. ושוב אני צריך. אז לאזן אותו עם הסביבה, אנושית ובכלל כללית.
האגו מפתח את הרגש או לא מפתח אותו?
האגו שלי, הרגש שלי הוא אגואיסטי. האגו שלי הוא רגשי. זה אותו דבר. זה אותו דבר. רק מה זה אותו דבר? בינתיים אני יכול אולי להביא את הרגש שלי שאני ירגיש לו למה שחסר לי, חסר לי, חסר לי, חסר לי. אוי, שם יש יותר ואצלי פחות. כן? אלא אני יכול להביא את עצמי לרגש הפוך. אני רוצה לתת לשני. אני דואג מה חסר לו. כל הזמן מה חסר לו, מה חסר לו, מה חסר לו, מה חסר לו. שאני אדאג דווקא לא לעצמי, אלא אני אעשה איזושהי פעולה אינברסיה כזאת. כן? פעולה הפוכה. וזה נקרא שבמקום אגואיזם אני משתמש בתכונה שנקראת אלטרואיזם. נתינה. ואז, אם היינו בצורה כזאת מתייחסים זה לזה, אז ודאי שהיינו מצליחים בלהתקשר זה לזה ולהביא את העולם לצורה מושלמת. אבל בעיה היא שלא פשוט להגיע לזה. מצד אחד. מצד שני, עד שאנחנו לא נגיע לזה, אז יהיה לנו בעיה בכל זאת. אנחנו נמשיך לעקוד זה את זה.
הבעיה שלנו היא בעצם לפתח את הרגש בצורה נכונה?
בעיה שלנו
לעבוד
זה
עליו,
זה להיות רגיש למה חסר לי, למה חסר לי זולת.
אוקיי, שזה זו בעצם בעיה רגשית פסיכולוגית, אנחנו מגדירים אותה.
כן.
אוקיי. עכשיו, האדם הוא לא תולה הרבה תקוות ברגש שלו. מה בעצם החינוך האינטגרלי, השיטה הזאת, מה היא עושה בעצם עם הרגש של האדם?
שיטת החינוך האינטגרלי היא בדיוק השיטה שעוזרת לאדם קודם כל להכיר את הרע שבטבע שלו הנוכחי, האגואיסטי, שרע גם לאחרים וגם לא לעצמו. שלא יכול להיות, ובמיוחד הפעם בעולם המודרני, האינטגרלי, שכולם קשורים זה לזה בצורה מוחלטת, לא יכול להיות שאני, לא יכול להיות שאני נמצא בקשרים אגואיסטיים עם האחרים, כי זה לא הגיוני, כי אם אני ואתה והוא והוא וכל האנשים שאנחנו מכירים ולא מכירים, קשורים ביחד, קשורים יחד למערכת אחת, אז בעיה שלי שאני לא מרגיש את זה, אני מקבל את זה מהמדע. וכאן זה הבעיה, אם הייתי מרגיש שזה כך, אז הייתי מתנהג כמו עם הקרובים שלי.
אז היה טבעי, כי היה בהרגשה.
כן, כן. אבל הייתי אז מתקשר אליהם בצורה אגואיסטית גם כן, כמו לקרובים שלי. הם שלי, לכן אני והם זה אותו דבר. אז אני מתייחס אליהם כמו לשלי, ולכן רוצה לטובתם. וכאן הטבע שם לפנינו איזה בעיה גדולה מאוד. רוצה שאנחנו נרחוש טבע השני. לא האגואיסטית, אלא ההפוכה מזה, האלטרואיסטית. הטבע האלטרואיסטי, אנחנו לא מבינים מה זה. איך אני יכול לאהוב את הזולת? ברגע שהוא לא שלי, לא אני, לא קרוב שלי, לא שייך לי. אז יש ביני לבינו האגו הגדול שלי, שמרחיק אותו ממני, שאומר לי, תשתמש בו, תנצל אותו, ואל תתחשב בו בכלל. אתה יכול להתחשב בו כמו בבהמה נגיד, שעושה לך איזו עבודה. אז זרוק לו משהו שיחיה ויוכל לקיים את הפקודות שלך. והבעיה היא שהטבע שלנו האגואיסטי הוא לא משתנה. אלא אנחנו צריכים לבנות את הטבע השני מעליו. מעליו. זאת אומרת שהאגו בינינו הוא נשאר, נגיד אתה ואני, ולהתייחס אליך כמו לזר, ולקבל ממך כל מה שאני מסוגל, ואחר כך לזרוק אותך, זה הגישה הטבעית שלי, וזה יישאר. אלא מעליו אני צריך לבנות טבע השני.
זה בעצם הרגש נוסף.
רגש נוסף, שלמרות שנראה לי שאתה זר, אני צריך כאן לבנות רגש אחר שאתה הקרוב. שתי צורות הטבע שיהיו בי, גם אגואיסטית וגם אלטרואיסטית. אחד מעל השני.
ומובטח שזה יתגבר על זה?
ומובטח שזה יתגבר על זה, כן. זה מה שאני צריך. ושיטת החינוך האינטגרלית היא דווקא מביאה לנו את היכולת הזאת.
השיטה הזאת מסוגלת בעצם לנתק את האגו מהרגש שלי?
היא מסוגלת,
או שבעצם זה לא משתנה, אמר אותה.
היא מסוגלת לבנות לעוד מנגנון אחד שלם של הלב ומוח, רגש ושכל, שהם יעבדו לא בצורה אגואיסטית לטובתי, אלא דווקא לטובתך. עד כדי כך שאני מגיע למצב שאני מנטרל את האגו שלי, שהשני הצורות האלו הם שווים זה לזה, כמה שאני רוצה לנצל אותך לטובתי, כך אני רוצה לנצל את עצמי לטובתך. זה נקרא שהגעתי לאיזה איזון. המצב הזה הוא נקרא חפץ חסד. לא רוצה שום דבר ממך. ואחר כך מגיע שלב הבא, שאני אפילו את כל האגו שלי, הנה, מתחיל לממש לטובתך. שאני ממש מקבל איזשהו כוח לטובתך הכל לעשות. זה דברים שהם לא מציאותיים בינתיים, ולא נראים לנו שיכולים להתקיים, מפני שאנחנו לא מכירים כוח מיוחד שנמצא בטבע, שזה נקרא מאור המחזיר למוטף. אור העליון. כוח מיוחד עליון, עליון מפני שהוא כוח השפעה ואהבת הזולת, ולא כוח קבלה ואהבה עצמית. אם אנחנו...
הוא גם פועל על הרגש שלנו.
אנחנו יכולים להפעיל אותו. ואם כוח הזה הוא יפעל עלינו, הוא יבנה לנו מערכת השנייה. מערכת השפעה. הנתינה. במקום מערכת קבלה, שבצורה הטבעית כבר קיימת.
אז בסופו של דבר, אנחנו רואים שכל המשימה שלנו היא להרגיש. להרגיש כך או להרגיש אחרת. השיפור הוא התיקון, הוא ברגש. איזה הכוונה היית נותן לצופים שלנו לגבי תשומת הלב שצריך לשים לב לרגש? ומזה אולי להתחיל איזושהי דרך חדשה לעבר החינוך האינטגרל, בכלל איזושהי מודעות חדשה שהיא יותר קרובה לאיך שבאמת, לאן שאדם צריך להגיע. כי יש הרבה מאוד הסחות דעת, אלא דווקא שהוא יתחיל דווקא לשים לב לרגש, ולאט לאט, כמובן לפי שיטה, הוא יתחיל לעבוד על הרגש.
אנחנו לא יכולים לעבוד על הרגש. לא יכולים. אלה מה שאני יכול להציע לאנשים להיכנס לחינוך האינטגרלי. ובדיוק לקשור את עצמם למורה. ולהיות בזה עקביים. ועקשנים. ואז במשך הרבה זמן, ואני מדגיש הרבה זמן, שנים, הם התחילו להרגיש עד כמה שהם משתנים, ופתאום מתבהר להם שיש להם קשר עם הכוח הזה העליון, שנמצא סביבם, והם יכולים להיכנס איתו כאילו בדו-שיח, לעורר אותו. והוא בחזרה משפיע עליהם. ובהרגשה כזאת שהם מעוררים אותו. והוא בחזרה מעורר אותם. הם מתחילים כבר להתחיל להתקדם בשינוי הפנימי. בבניית המערכת החדשה בתוכם.
מערכת שוב רגשית.
רגשית, כן. אבל זה בתנאי שיש כאן סבלנות. הקשנות, דביקות במטרה, במורה, בשיטה, וזמן.
נכון להיום, איך שהיום העולם מתפתח, האם נכון לתת היום דגש להתפתחות יותר רגשית, כמו שאמרנו, שבדרך כלל נותנים דגש על התפתחות של נחיצות ברכישת ידע, ופחות על שמים לב ומדגישים על את ההתפתחות הרגשית. לזה לא נותנים לזה ציונים, כמה בן אדם מתפתח ברגע שלו, בקשר שלו, בדרך כלל נותנים ציונים להישגים כאילו שכליים. מה נכון היום לתקופתנו, אתה חושב?
אנחנו רואים אנחנו רואים שהשכל שלנו לא כל כך עוזר.
לקשר בינינו.
לקשר בינינו לא מוציא אותנו מבעיות.
לא.
דווקא אם אנחנו לא מפתחים את הרגש אלא רק שכל, אנחנו מבזבזים אולי עד 60-70 אחוז מהיכולות שלנו לכלי מלחמה, עוד אחוזים גדולים לכל מיני לכל מיני עוד בעיות ופתרונם. אנחנו לא חיים טוב, אנחנו חיים בצורה מאוד לא מועילה. אין אפקטיביות במאמצים שלנו. אנחנו מרוקנים את כדור הארץ, אנחנו לא מסוגלים לעצור את עצמנו מלהרוס את הטבע. אנחנו מתייחסים לטבע בצורה כמו שאף חיה לא הייתה מתייחסת למקום איפה שהיא גרה, איפה שהיא חיה. אנחנו עוד מעט נגלה את עצמנו שנמצאים בחוסר מתכות עדינות, ממש יצרות האדמה ההכרחיים לקיום. וזה לא חשוב לנו. אנחנו נותנים לכל מיני אנשים להרוויח על זה שהם משתמשים במים, באוויר, בכל מה שיש בטבע, ללא הגבלה. למה אלו יכולים לשרוף וכל כך הרבה פחם או נפט, ואלו סובלים מזה בקצה השני של כדור הארץ, ואין שום פיצוי. אתה מבין, הוא מרוויח בגלל שהוא עושה רע ממש מרעיל את המים והאוויר, ואחרים סובלים, והוא אפילו לא מתחשבים אנחנו בזה. לא מתחשבים. אני עכשיו פותח מפעל, אני משלם על מים, על חשמל, על כל מיני דברים, אבל שאני בזה גורם רע לאקולוגיה הכללית, ושזה משפיע על כל העולם, אין לי מזה שום דבר. למה? אין מיסים מיוחדים, שעל ידם אי אפשר לתקן משהו, או לפחות לתת לאנשים אחרים שסובלים מזה איזה פיצוי, אפילו בקצה העולם. אין לנו דברים כאלה, אנחנו לא מתחשבים שאנחנו נמצאים במערכת אחת. וזה בסך הכל מביא אותנו למצבים דרמטיים מאוד.
אנחנו עדים גם לתופעה שהרבה אנשים מרגישים שהם לא מרגישים דברים, מנותקים מהרגע שלהם, מרגישים חוסר חיוניות.
זה תלוי בחינוך שלנו. בחינוך, בהשכלה, אנחנו לא מלמדים את האדם מה שצריך. מה הוא בא לבית ספר, מה הוא לומד שם? הוא לא לומד להיות אדם. הוא לא לומד על עצמו, הוא לא לומד על הסביבה שלו. הדברים ההכרחיים ביותר שאנחנו צריכים, הוא לא מלמד. אנחנו מלמדים אותו קצת, מלמדים אותו איך ללכת ולהרוויח במערכות שקיימות בעולם. זה הכל. זהו. תבדוק מה מכניס לך יותר ושם תלך. זה הכל. זו לא גישה לחיים.
אז יוצא שכל העולם, הרגש של האדם, הוא נותר יתום.
כן. זה מה שקורה. נו, יש כאן שתי דברים. או שאנחנו נפרסם יותר ויותר ויותר את שיטת החינוך האינטגרלית שהיא קיימת ומה היא עושה, או שהעולם מתקדם לזה בצורה כמו שקודם, מכות. ומכות יכולות להיות כמו שעכשיו, אתה רואה? זה יכול להיות מאוד מסוכן. נגיד אותה אוקראינה. יש לה, נדמה לי, 19 תחנות
גרעיניות.
כוח גרעיניות. כמו צ'רנוביל. יש לה מלא כימוש. אז מה אתה עושה עם זה? זה, 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 זה יכול להתפוצץ ויכול לי, ל, 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 ממש כמו בוואקום, ממש למשוך עוד ארצות ומדינות אחרות להיכנס ל, ל, לאותו הקונפליקט. מי יודע מאיפה זה? אתה יודע שהרגו את הפרדיננד, הרצוג פרדיננד בבוסניה בתחילת המאה ה-20, כן, ב-1914, אז לא חשבו שמזה יהיה מלחמת העולם הראשונה.
לא, לא קישרו.
לא קישרו את זה בכלל, חשבו, בסדר, מי זה בוסניה ומי זה הרצוג הזה, סך הכל, נו, מה? פתאום אתה רואה
כן, ש... כן, אז השטח הפך למחלוקת, וכתוצאה מזה כן? פרצה מלחמת העולם הראשונה.
כן, וזה בעיה. עכשיו זה... ישנם הרבה כוחות ש... שגם רוצים בעצמם את המלחמה, תלוי איזה מלחמה, ודאי מלחמת העולם לא, אף אחד לא, לא חושב, אבל אנחנו יכולים שלא נוכל לעצור את עצמנו. אתה מבין? תלוי באיזה מצבים נמצאים. לכן אסור לנו היום לפתוח אפילו קונפליקט הקטן ביותר, שהוא יתפתח באש הדדי.
אבל איך אתה מסביר את זה שמצד אחד אנחנו אומרים שהאדם הוא אולי רגשית לא כל כך להתפתח, אולי יש לו איזו אטימות רגשית, אבל זה מתלקח מהר מאוד כל הדברים האלה, ישר נכנסים לאיזה...
כי אנחנו מאוד אגואיסטים, אנחנו מאוד חמים זה על זה, יש כאן היסטוריה עמוקה של ההתקטעויות ודרישות זה לזה, הקודמות, אתה יודע, זה כמו במשפחה, שרבים הרבה שנים ומגיעים לאיזה שלום, אז השלום הזה, אתה יודע, הוא שוב יכול להתפוצץ ולחזור לאותה מלחמה עוד יותר גרועה. מה לעשות?
אז אם נסתכל על כל מוקדי המשבר למיניהם, המדינים והאחרים, אנחנו נראה שתמיד יש שם איזושהי בעיה של רגש, של הרגשה. שלא מרגישים נכון את המצב, לא מרגישים נכון מה היחס הנכון שצריך לגלות למה שמתגלה. אז יש לנו איזושהי בעיה רגשית מתמשכת. אז כל מה שאנחנו צריכים זה סוג של איזה פסיכולוג, שיתקן לנו את הרגש, שאנחנו נעבוד על הרגש. זה בעצם צריך להיות המסר שלנו. בואו אנחנו עכשיו נעבוד על...
אנחנו צריכים פסיכולוג גדול לכולם. שבאמת הפסיכולוג הזה יוכל להראות לנו מה לעשות עם עצמנו, עם החיים שלנו. זה חייבים. נו, מה לעשות? ישנם כאלו. אני חושב שמערכת שלנו, של חינוך האינטגרלי, היא מוכנה לזה. ואנחנו כן יכולים להיות פסיכולוג הזה ש... ש... שיסביר לאנושות מה צריך להיות, מהי התרופה ו... איך להגיע לטיפול הנכון, להיכנס בו ולהבריא. אבל צריכים כאן פרסום. פרסום, פשוט מאוד. לפרסם את עצמנו כל כך טוב, כמו פסיכולוג שרוצה לכבוש את הלקוחות שלו. אין? שהוא צריך לעבוד הרבה ולהסביר ודרך החוגים, למיניהם, ודרך המכירים שלו, וכו' וכו'. אין? צריכים, צריך לעשות זאת. שיכירו בו, שהוא באמת יודע לפתור בעיות. זה בסך הכל הפצה. אין זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אבל מיום ליום אנושות יותר ויותר מבינה שישנה כאן בעיה. ושאין ברירה. חייבים לטפל בסופו של דבר בהטבע של האדם.
שזה
האגו שלו.
האגו שלו והרגש הבסיסי שלו.
שזה הנוח, למה אתה מבדיל? לא. לא, אין יותר. כל מה שאני מרגיש, אני מרגיש בצורה אגואיסטית.
אבל זה אופן ההרגשה. אמרת שאנחנו יכולים לפתח חוש חדש, רגש חדש.
אז זה יהיה אופן הרגשה אחר וחוש אחר.
אז הרגש שלנו הוא גם חוש, אתה לא פעם ציינת את זה. זה איזשהו חוש, זה לא סתם יצר.
כן.
אבל מה המשמעות באמת של זה? שזה בעצם חוש ולא סתם יצר, שאי אפשר לשלוט עליו.
לא. יצר זה רצון.
אוקיי.
רצון להרגיש. רצון להרגיש הנאה. רצון להרגיש הנאה מזה שטוב לי, או יכול להיות רצון להרגיש הנאה שזה טוב למה שמחוץ לי. העולם מחולק לחצי, חצי. אני וכל העולם. אז עד כאן השאלה, ממה אני רוצה להרגיש טוב? ממה שטוב לי, ואז רע לעולם, כי זה בטוח.
וזה העולם שלנו.
העולם שלנו, כי זה אני תמיד משווה את עצמי כלפי העולם, נגיד צרת רבים, חצי נחמה, או שאני דואג לעולם, כי אני מבין שדאגה שלי לעולם, היא בסופו של דבר גם כן מצלה אותי. ואפילו אני מגיע למצב שאני אפילו לא חושב על עצמי, אלא רק על העולם. יש בזה דרגות. אז רצון הוא נשאר רצון. ורצון ליהנות נשאר רצון ליהנות. אבל ממה אני נהנה? מטובת עצמי או מטובת הזולת? כאן בעצם החלוקה. ולא לחשוב שאם אני חושב לטובת הזולת, אז אני בזה כאילו עושה רע לעצמי. אני עושה רע לאגו שלי, לתפיסה הקודמת שלי, האגואיסטית, שהיא כאילו אמרה לי כמה שאתה מרגיש טוב לעומת אחרים, זה כדאי, זה טוב לך. ואני צריך לגלות כאן עד כמה שהתפיסה הזאת היא שקרית. ואני לא רוצה יותר לשקר לעצמי, אלא באמת להגיע לאמת. ואמת זה נקרא שאני הולך להכיר את המערכת אחת הזאת. כוללת, אינטגרלית. ולמענה אני עובד. אז בטוח, אם המערכת הזאת נכנסת לאיזון על ידי, אז בטוח שאני בזה מרוויח.
איך אנחנו בעצם מונים את ההשתלטות של האגו על הרגש שלנו? זה כאילו כרגע זה בלתי נמנע.
השתלטות על הרגש, עוד פעם?
האגו הוא שולט על הרגש שלנו כרגע.
כן, ודאי. ב-100% אנחנו לא מודעים לזה. נו, ו...
זהו, ואז מה, איך אנחנו...
על ידי מאור שמחזיר למוטב, על ידי כוח העליון שמשפיע עלינו, בזמן שאנחנו עוסקים בחינוך האינטגרלי.
אז זאת אומרת, אנחנו צריכים לפתח את הרגש הנוסף הזה שאמרת.
כן, שאין יותר שום פתרון. השיטה היא להיכנס לחינוך האינטגרלי, ולהיכנס כמה שיותר עמוק, כמה שיותר צמוד שזה יהיה לכל הפעולות, לכל המחשבות, לכל הרצונות, לכל מה שאתה. תנסה איך אתה יכול לממש אותו החינוך הזה בכל החיים שלך, בכל האופנים, וכך תתקדם. ודאי שהתקדמות הזאת היא בקבוצה, על ידי התרגילים מיוחדים, שסך הכל שיטה הזאת כוללת הוראה, שמלמדים אותך מי אתה, מה אתה, מה הוא העולם וכן הלאה, מצד אחד, ומצד שני מכניסים אותך לפעולות מיוחדות, סדנאות נגיד, ששם אתה לומד איך אתה נכלל עם אחרים וכן הלאה.
הרגשת הזולת,
כן,
היא אפשרית רק בחוש הרגש החדש הזה?
כן. אחרת אתה לא מרגיש את הזולת, אתה מרגיש את עצמך, הזולת תמיד מצטייר בך, באיזה צורה אני יכול ליהנות ממנו.
אני אוכל...
בוא נגיד ככה, ראיתי פעם איזה קטע מהסרט, מהסרט מצויר, שנכד שלי הסתכל, אז שם... זאב מסתכל על הארנבת והארנבת ככה הולך ומטייל בין השיחים, והזאב לא רואה את הארנבת שמטיילת בין השיחים, הוא רואה כבר את המגש, והארנבת ככה על המגש כבר צלוי כזה יפה. ככה אנחנו רואים את הזולת. אנחנו לא רואים את הזולת אף פעם. אנחנו רואים איך שהוא טוב
לענעתי,
לשימוש שלי. זה בלבד. כך, וכך כל העולם. על מה שאני לא מסתכל. ואם אני לא... וישנם תופעות, המון תופעות סביבנו, ואנחנו לא מזהים אותם, כי האגו שלנו לא, 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 לא מרגיש שהם נהנה מהם. ואז פשוט הם לא נמצאים. הם לא נמצאים. ממש לא נמצאים בשדה הראייה שלנו.
זאת אומרת, אם אני באמת רוצה להרגיש קרוב יותר את קום, אפילו מי שנמצא סביב, אפילו קרובי המשפחה שלי, אפילו אם אני רוצה להרגיש אותם יותר קרובים אליי, אני לא אוכל לעשות את זה, אבל דרך החינוך האינטגרלי, אתה אומר, הכל פתאום מתקרב אליי.
דרך חינוך האינטגרלי, הכל מתקרב אליך, אבל בצורה מיוחדת, יחסית, בצורה פרופורציונלית הזאת שאתה מקרב לעצמך את הדברים, אתה מקרב אותם לפי החשיבות שלהם אליך בצורה אמיתית. זאת אומרת, יכול להיות שאתה לא תתחיל לאהוב דווקא המשפחה שלך יותר ואחרים קצת, ואלו יותר ואלו פחות. אלה היחס, איך שהתקרבו אליך כל מיני אלו הממלאים את העולם שלך, היחס של, זאת אומרת, ההתקרבות שלהם היא תהיה בצורה אמיתית. עד כמה של התיקון שלך, אתה צריך להרגיש אותם יותר קרובים או רחוקים.
האם אני סוף סוף אוכל להרגיש איזשהו חום, קרבה שאני לא הצלחתי להרגיש אותה ברגש הנוכחי, שהכל זה רק בעיות והפרעות, וגם כשאתה רוצה להתקרב פתאום דברים דוחים, אלא בחינוך האינטגרלי פתאום הרגש הוא הופך למקרב, למחבר, אני אוכל שם אולי פתאום להרגיש מה שתמיד חלמתי, להרגיש איזושהי קרבה של ביחד.
ללא ספק שם אתה תקבל מענה על הכל. על הכל. כי אתה תהיה כלול משני צורות הטבע. גם המקבל וגם המשפיע, הנותן, היינו. ולכן...
אז אולי מה שחלמתי להשיג פה, אני בעצם יכול להשיג שם.
לא שיכול להשיג, דווקא שם אתה משיג. וגם כן, ומה שאתה משיג כאן, נדמה לך שאתה משיג, זה כל מה שאתה משיג ברצון לקבל בינתיים שלך, האגואיסטי, זה הכל מגיע להפסד. זה כמו שאתה ממש מושך מים, אבל הוא אחר כך נשפח לחול. לא נשאר לך כלום. מהחיים שלך כתוצאה, מהחיים האלו, ובכלל מכל המאמצים, לא נשאר כלום. שום דבר. אלה רק אם תתפך להסתכלות החדשה הזאת על העולם ועל האנושות, ותתחיל להתייחס אליהם בצורה של ההשפעה, אז בצורה כזאת נשאר מהחיים שלך, ממך, חלק הנצחי. שזה נקרא נשמה, ובה אתה ממשיך לחיות אחרי שהגוף אפילו מת.
אז המושגים האלה של שמחה, של עושר, של אהבה, זה מושגים ריאליים במימד הזה של בעולם הרגש החדש הזה, שכן אפשר לפתח אותו. זאת אומרת, זה כבר לא איזה ספרות יפה או רק שירים ששרים על זה.
על
זה
מה?
על אהבה, על שמחה, על עושר.
לא, אבל זה ב- 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 במובן אחר, במילוי אחר, באופן אחר. אהבה ושמחה ועושר והכל. וכל מה שיש לנו כאן, כל הנטיות האלו של האוכל, מין, אהבה, משפחה, כל הדברים האלו, הם ממש עליהם, על פניהם אתה צריך לבנות את היחס החדש למציאות.
אז אם אנחנו עכשיו מתקרבים לסיום התוכנית שלנו, אז איזה הכוונה או איזה סיכום היית עושה לצופים שלנו, כדי שבאמת, שהם מוסכים בהרבה מאוד דברים, כן ייתנו תשומת לב לעולם הרגע שלהם, ודווקא יפתחו אותו נכון, כי יש באמת כזאת שיטה שנקראת חינוך אינטגרלי. איזה, אולי איזה צעדים ראשונים, ובכלל, להתחיל לשים לב לעולם הרגשי שלהם, שזה באמת איפה שהם צריכים להתפתח?
הייתי אומר ש... אם אדם רוצה באמת להגיע לחיים מאוזנים, יפים, נצחיים, שלמים, לידע ושכל ורגש הכללי שתופס כל המציאות, אם יש לו לזה נטייה, אם הוא מרגיש שהוא חייב לברוח מעולמו הצער, לצאת מכל הבעיות האלה ו... פשוט לא מסוגל יותר לסבול את החיים האלו בצורה נבזית כזאת כמו שזה עובר עליו. אז אין לו לאן לגשת, אלא רק לחינוך האינטגרלי. אם הוא רוצה לפתור בעיות במשפחה, עם הילדים, חינוך, רוצה לפתור בעיות שלו בחברה, עם הקרובים, עם ה... אנשים שעובד איתם בעבודה, אין, בלי חינוך האינטגרלי הוא לא יכול היום לסדר כלום.
אנשים מחפשים היום באמת את הרגש, מחפשים היום, פשוט מחפשים. אנחנו רואים שאפילו חברות השיווק הגדולות מנסים להשפיע על הרגש של האדם, להבטיח לו כל מיני, אם תקנה את זה אתה תרגיש שמח, אם זה אתה תרגיש בנוח, זאת אומרת, כן. מנסים להשפיע על הרגש של האדם, זאת אומרת, האדם הוא באמת צמא היום לרגש חדש.
הם כן, הם עוזרים לנו לפתח רגש האגואיסטי, וככה מתקדמים אותנו להכרת הרע, שאנחנו בכל זאת נברח מכל האלו.
שלא נצליח להתמלא ככה.
לא ניתן להם אפשרות להרוויח עלינו, סתם לנצל אותנו, אלה שנרצה לנצל את החיים שלנו להשגה הנצחית.
רגש אמיתי.
כן.
תודה רבה לך רב מיכאל לייטמן, תודה רבה לכם צופים יקרים, ונתראה בתוכנית הבאה שלנו של עולמות נפגשים. שלום ולהתראות.